היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו. הפרק ישבתי לשוחח עם דורון הראל. דורון הוא הישראלי הראשון שטיפס על האברסט. התגייס בשנת 78 לסיירת מטכ"ל, שירת שם כלוחם, ובהמשך יצא לטיפוס או מסע להשגת הרדיפה אחרי הפשן שלו. היה לו פשן מאוד מאוד גדול להרים, טיפס על הרים, הסתובב בעולם, עבד כדייג שרימפסים באלסקה כדי לממן את מסעות הטיפוס שלו. באמת סיפורים וואו, נותן המון המון השראה. מצד שני גם כאילו אתה אומר כמה עוד יש לגלות בעולם, וכמה עוד יש לראות, וכמה קצת אנחנו, כמה קצת אנחנו רואים ועושים. זהו, אז הייתה לנו שיחה סופר מעניינת וכיפית, ובאמת דורון נותן המון המון השראה כאילו לצאת רגע מהתלם ולצאת רגע מהמסלול שכולנו נמצאים בו. זה היה לי באמת עונג גדול. אם קיבלתם ערך מהפרק, אני מזמין אתכם לעשות לייק, סאבסקרייב, פולו, לשתף את הפרק עם חבר או חברה, בן או בת הזוג. ואם יש לכם כל רעיון, אז אני אשמח ממש ממש לשמוע. זהו, תהנו. ונתחיל. דורון הראל.
שלום.
שלום לך, בוקר טוב, תודה שהגעת לפודקאסט ים ומלואו.
שמחה.
הפודקאסט הוא התחיל במקור כפודקאסט על הקהילה של השייטת, ועכשיו אני מרחיב את האופקים. אתה גם בטיפוס שלך יכול לראות רחוק לאופק, ואחד הדמויות שהמליצו לי מיד מתוך הקהילה שלכם ביחידה במטכ"ל, זה היה אתה. אז כזה עשיתי הכנה לפרק וראיתי דברים איתך, ואני אגיד לך שאני כאילו אמביוולנטי, היה בזה משהו מאוד מאוד מעורר השראה, ומצד שני כאילו קצת מדכא אותי. למה? כי ראיתי כמה מעט מהקליפה ומהמציאות אנחנו אשכרה נוגעים בה, כאילו שאתה, אתה יודע, תכף נדבר על זה, טיפסת על האברסט ועשית דברים משוגעים, וראית, אתה כזה מעביר שם סליידים במצגות של מקומות שכנראה כף רגל אדם לא תדרוך מעולם, ואמרתי וואו, כמה מעט אנחנו עושים.
כל אחד בתחומו, אתה יודע, אנחנו, שאנחנו אחרי הרבה שנים, שאנחנו מסתכלים אחורה, זה נראית לנו דרך נורא ארוכה, ולאחרים זה נראה טירוף, אבל כשאתה מתחיל את הצעד הזה, ואתה מתקדם בשביל הזה, לך זה נראה נורמלי, זה כמו, לא יודע, מישהו שמתכנן טיול למונגוליה, זה נראה לא מטורף, אבל שבו מונגוליה, אוקיי, זו המציאות. אז כן, כל אחד איפשהו מחליט להקדיש את מרצו.
כן. אז תן לנו, רגע לפני שאנחנו צוללים ככה לדרך שעשית, איזה יחידה אתה, איזה מחזור, ככה, אתה יודע, שיהיה לאנשים קונטקסט.
אני מטכ"ל, מחזור אוגוסט 78. מפקד היחידה בתקופתי היה, קודם כל, נחמיה תמרי, זיכרונו לברכה, ואחר כך עוזי דיין. זהו, עשיתי שם את השלוש שנים שלי כלוחם, המשכתי לעשות שם מילואים, כן. תקופה, ואחר כך העבירו את כולנו לשלדג, בדיוק הקימו את שלדג, אז את כל המחזורים שלנו העבירו לעשות מילואים בשלדג, כדי שיהיה להם קצת האנשים שם, אז למעשה את רוב המילואים שלי למעשה עשיתי עם כל הצוות בשלדג.
וואלה, לא הכרתי את העובדה הזאת.
כן, לקחו איזה 4-5 שנים של מילואים ניקים במטכ"ל, והעבירו אותם לשם.
אז תגיד, כאילו, אני חושב ש... תכף תספר לנו את הדרך כאילו לאברסט ונמשיך משם, אבל כאילו אברסט זה מושג, נכון? זה כאילו, זה נהיה כמו, אתה יודע, זה כאילו נחשב לדבר הכי קשה שיש בעולם, לכל אחד יש את האברסט הפרטי שלו.
כאמירה זה נכון, אם כי נדמה לי שזה כבר קצת הפסיק להיות הדבר הכי קשה בעולם, תראה, היום מטפסים על הארץ, זה בסביבות 1,000 איש בשנה.
וואו.
כן, אז זה כבר כמעט, ספורט עממי, אני לא...
כמעט.
אבל כמשל, כן, האברסט כמשל,
כן.
אני לא יודע, הדבר הכי קשה, הכי גבוה, זה בהחלט, ערים זה תמיד, הם נורא סימבוליים, אנחנו מרימים את העיניים למעלה לחפש אותם, אז זה הכי גבוה.
ממש, וואו. ותגיד, באיזה שלב אתה כאילו מבין שאתה רוצה לטפס על האברסט? כאילו זה כמו שעכשיו אני אתחיל... הנה אני עוסק בסיפרתי לך אמבטיות קרח ונשימות, וכן אני אהיה במקום הכי קר שיש, או כאילו איך בן אדם שמתחיל פתאום אומר אני אגיע לפסגה הכי גבוהה?
אני לא יכול להגיד שהתחלתי לטפס על הרים, כי רציתי לטפס על אברסט, ואני גם לא יכול להגיד שאברסט היה שם בהתחלה כמשהו שאני הולך לעשות אותו. הלכתי לטפס על הרים, ולאט לאט עם ההתגלגלות שלך קדימה, ופתאום באיזשהו שלב אתה אומר לך, וואלה, זה כבר באפשרותי. זה משהו שאולי אני מסוגל לעשות, אבל אני מעריך שהעברתי לפחות, לא יודע, 8-10 שנים בערים לפני שהבנתי שאברסט הוא אפשרי מבחינתי.
כן. מה הרגע שאתה כאילו מבין, וואלה, אני מסוגל, כאילו, אתה קולט שאתה מתקדם בדרגות הקושי?
זה מסובך יותר מהדרגות הקושי, כי זה לא איזשהו ענף ספורט שאם אתה מגיע לרמה מסוימת, אז אתה מוזמן לשם. אין הרי מסגרת. חלק מהבעיה בלטפס על האברסט זה הלוגיסטיקה. כן. אתה יכול להיות מטפס הרים מופלא, שאתה מספיק חזק לטפס על האברסט, אבל לא הצלחת לוגיסטית. אין לך משלחת שאתה יכול להצטרף אליה, אתה לא מסוגל לעשות את זה בגלל סיבות שהם לא יכולת הטיפוס שלך אלא דברים חיצוניים. אני חושב שרק כשלמעשה קיבלתי את ההצעה להצטרף למשלחת של האברסט, זה הפך להיות ריאלי. שוב, זה לא היה הדבר העיקרי שכל הזמן היה לי מול העיניים ללכת לטפס על האברסט. אני חייב להגיד משהו נוסף, הטיפוס על האברסט בקרב אוכלוסיית המטפסים המקצועית, לאו דווקא נחשב לדבר הכי, וואו, הכי קשה. הוא גם לא הכי קשה בעולם, אם ככה מסתכלים במבט כללי על ההר, אז אני לא יכול להגיד שזה משהו שכל הזמן היה לי מול העיניים. רציתי להיות מטפס הרים, רציתי להיות מטפס הרים טוב.
כן.
שהגיע אברסט, קפצתי על ההזדמנות, אבל אני ממש לא יכול להגיד שזה הדבר שכל הזמן הוביל אותי, ושכיוונתי את כל המסלול שלי, כדי שבסופו של דבר אני אהיה שם.
אבל כן, כאילו, יצאת, בוא נקרא לזה, מהמסלול המקובל. כאילו, לטפס הרים זה לא הדבר המקובל כן. לעשות. זה...
לגמרי, לגמרי.
איך מתמודדים עם זה? אם כאילו הרגשת שיש לך פשן כל כך חזק שאתה לא מסוגל לעשות משהו אחר?
אני חושב שכמו שתמיד בחיים זה שילוב של כל מיני דברים וכל מיני כיוונים. גם היה לי פשן מאוד מאוד חזק לטפס על הרים ולטייל בערים. וגם היה בי אני חושב איזושהי התנגדות מאוד חזקה לחיים הבנאליים. לזה שמה אני אקום בבוקר, אלך לעבודה, אחזור בערב, אני זוכר שהייתי כילד מסתכל על אבא שלי, הולך לעבודה וחוזר בערב ושואל את עצמי, מה זה, זה מה שאני הולך לעשות? אז אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. אני דור שני לשואה משני הכיוונים. אני גם בלי שהוריי התכוונו לזה, באיזושהי צורה העבירו לי את המסר שמחר העולם יכול להתהפך. ואנחנו כולנו איפשהו למדנו את זה על בשרנו שהעולם באמת יכול להתהפך מעכשיו לעכשיו. ואם זה המצב, אז בוא אולי בינתיים נעשה משהו שהוא, לא יודע, גדול מהחיים, משהו שונה. אפילו הייתי אומר שיש באיזשהו קצת מרד בעניין הזה של אני אחיה אחרת.
יאללה. ואיך מתמודדים, נגיד, אוקיי, אתה יודע, אתה בחור צעיר, משתחרר, סבבה, אין לך אף אחד על הראש, אבל לאט לאט, אתה יודע, אישה, ילדים.
אני חושב שהדבר העיקרי זה באמת לעשות את הסוויץ' הזה בראש ולהגיד לעצמך, זה אפשרי. גם אני התחלתי ללמוד, הלכתי לאוניברסיטיקה, למדתי גיאולוגיה. חשבתי שאולי המקצוע הזה ככה יפתח לי את הדלת לכל מיני אזורים בעולם שחלמתי עליהם. ותוך כדי הלימודים הבנתי שבעצם למה ככה? אני רוצה ללכת להרים, אז אני יכול ללכת להרים. אוקיי, יש בעיות. למעשה, בוא נגיד ככה, הבעיה העיקרית זה פרנסה.
כן, נכון.
זה בסופו של דבר השורה התחתונה, אם אתה יכול למצוא את הדרך להתפרנס. ומצאתי. קודם כל פרשתי, התחלתי תואר שני אפילו וחתכתי.
וואלה.
התחלתי במסע מאוד ארוך בעולם של כמעט 5 שנים, שכל שנה התפרנסתי, עבדתי כדייק שרימפסים באלסקה.
וואו. אגב, גלנט שדיברנו מקודם לדעתי, הוא גם עסק בזה.
גלנד לדעתי עסק באלסקה בחטיבת עצים.
יכול להיות, יכול להיות.
כן. אני קצת מחובר עם גלנד מגבעתיים, אנחנו שנינו גדלנו בגבעתיים, אני חושב שהוא שנה מבוגר ממני.
נכון,
אגב, גלנד הייתה לו תקופה קצרה שהוא השתחרר קצין צעיר, והוא חשב להיות מטפס שרים, ולקחנו לטפס יחד קצת פה.
וואלה.
כן, אבל הוא החליט שההרפתקה האמיתית זה בצבא בסופו של דבר.
חתיכת הרפתקה הוא קיבל, כן.
כן, לא מקנה בו.
אז 5 שנים אתה מסתובב בעולם ו...
5 שנים הסתובבתי בעולם, גם פה יש דברים להתמודד איתם, גם אם אין לך אישה וילדים, יש לך הורים שפולנים שלוחצים ומה ומה יהיה ואיך, וזה, אתה שואל את עצמך שאלות, ולמעשה הרגע, אולי אחד הרגעים הקשים מבחינתי היו שחזרתי לארץ אחרי 5 שנים האלה נשוי, עם תינוק בן 1.5 חודש.
וואו, רגע, חזרת נשוי? חזרתי נשוי. התחתנת כאילו בחול?
כן.
אוקיי.
כן. עם תינוק בן 1.5 חודש, וחזרתי לארץ נחוש להשאיר את הערים במרכז החיים, אז אתה יודע, זה כל זמן שאתה באיזשהו טיול ארוך כזה, אתה יודע, אנחנו צעירים, אנחנו חזקים, אנחנו איפשהו תמיד יש לנו בראש את הביטחון שאיכשהו נצליח להתפרנס, כן, רק שום נחפור בורות עם עת חפירה, לא יודע, זה, אתה לא, עם כסף לא נורא חשוב לך, אנחנו מסוגלים להתפרנס. ולשמחתי לא היה לי לחץ לא מצד בת זוגי, ובאיזשהו שלב גם ההורים ככה עזבו את הלחץ, והתחלתי לחפש את הדרך, אז בהתחלה בניתי גגות רעפים, הייתי גגן ופרגולות וכאלה, ולאט לאט התחלתי לבנות שוק של, גם של הרצאות וגם של קצת הדרכות, כתבתי בעיתונות, אני... למזלי, הייתי הישראלי ראשון שהתחיל להתעסק ברצינות עם הסיפור של הרים. אז, התקשורת הייתה, פתוחה בפניי, היו מעוניינים בזה, היו סקרנים. אז זה פתח לי דלתות שאפשר גם קצת לפרסם את זה, וגם קצת להתחיל לגייס חסויות שיממנו את הנסיעות.
כן.
ובצורה, בהפוך על הפוך, בסופו של דבר, שמע, התפרנסתי כל השנים מהרצאות, והתפרנסתי אחלה, אין לי שום...
כן.
כן, התפרנסתי יופי.
יאללה. אני שמעתי אותך מדבר הרבה על ה, אתה יודע, על הטיפוס עצמו, כאילו, ואני, כאילו זה אולי יהיה קלישאתי, אבל להמחיש, כאילו להקביל את הטיפוס על ההרים, גם ל, אתה יודע, לדרך הזאת שאתה עושה בחיים, ודיברתי בפרק אחד הפרקים הקודמים, לא יצא לך להאזין, אבל המאזינים, שיש איזשהו מושג של לטפס על ההר הלא נכון בחיים, כאילו,
אוקיי.
יכול להיות שגם בטיפוס, יש שם השלכות אחרות, אבל כאילו, שאתה הולך לאיזשהו כיוון, ואתה לא באמת יודע האם זה הכיוון שלך. אתה מרגיש איזשהו פשן, אתה מרגיש איזשהו משהו, אבל אתה, נגיד אצלי לפעמים יש ספקות, אולי עוד שנה, שנתיים, אני אתחרט.
כן. אני חייב להגיד שזה לא משהו שהציק לי יותר מדי במשך השנים. אני את הערים אספתי כחלום, מגיל מאוד צעיר. קראתי כל מה שיכלתי על הרים, תליתי פוסטרים של הרים בחדר שלי בגיל, אני לא יודע, 12-13, ביקשתי מההורים שלי שיביאו לי ציוד טיפוס מאירופה שהייתי בן 15.
וואלה.
אז לא כל כך היו לי הספקות של בגדול אם זה הכיוון. הרגשתי שאני במקום הנכון, אהבתי את זה, הרגשתי שאני במקום הנכון. הספקות האלה לא היו לי. טקטית, יכול להיות שעכשיו בחרת באמת אר לא נכון, או דרך לא נכונה, או דברים שעשית לא נכון, אבל בגדול, לא הרגשתי שאני פתאום אתפוס, לא חששתי מזה שפתאום אחרי כמה שנים או 10 שנים אני אתפוס את הראש ויגידו מה עשיתי, ראיתי היום, יכול להיות דוקטור לגיאולוגיה.
כן. כי הרבה אנשים, אני חושב שדווקא יש את החשש הזה. יש את ה...
ברור. ברור. אנחנו מלאים בחששות, כל החוכמה הזה, אני חושב, כן, להתגבר על פחדינו ועל החששות שלנו, הרי אנחנו כולנו מובנים לתוך איזשהו מסלול שבלי לחשוב על זה בכלל, אנחנו שם, כן, בית ספר וצבא, ואתה הולך לאוניברסיטה ואתה עובד, אז יש חששות לעשות צעד מזה החוצה, אבל אני חושב שדווקא שאתה עושה את זה בגיל צעיר, אנחנו לא מפחדים הרבה דברים שאנחנו צעירים. אנחנו צעירים, אנחנו חזקים, יש לנו תחושה שהחיים הם נצח.
כן.
לא, אוקיי, אז נחזור ללמוד בגיל 32. אני יודע, אני לא זוכר, החששות האלה לא...
אתה חושב שהשירות ביחידה נתן לך את העוצמות האלה, כאילו את ההרגשה של הבלתי מנוצח כזה?
תופכים לנו המון על השכם ביחידות האלה, כל הזמן אומרים לנו, אנחנו נורא טובים, אז יש לנו נטייה להאמין בזה, אז בטוח שזה נותן איזשהו סוג של ביטחון מסוים. אני חושב שאם הייתה לי בעיה בטיפוס, זה שהתחלתי להתייחס לטיפוס כספורט, אז התחלתי את זה בגיל נורא מאוחר, אני לא יודע, מטפס צרפתי ממוצע, בטח שהוא בן, לא יודע, 8 או 10, מתחיל ללכת עם האח הגדול שלו, או אבא שלו להרים, אני פעם ראשונה שראיתי אר זה שהשתחררתי מהצבא. אז יכול להיות שביטחון העצמי הזה שהגעתי אליו מהיחידה, קצת נתן לי לעשות איזושהי קפיצת דרך, אבל אני באמת לא נוטה לייחס יותר מדי חשיבות לשירות הצבאי שלנו. אנחנו קצת ביחידות המיוחדות, לדעתי אנחנו קצת נוטים להתבשם מעצמנו יותר מדי.
כן.
אני מכיר הרבה מטומטמים שיוצאים מהיחידות המיוחדות, והמון חבר'ה אחלה, ובסדר, כן, כמו בכל מקום.
גם שם זה מתפלג באיזשהו אופן.
כן, אנחנו ידענו כנראה לרכז מאמץ בתקופה מסוימת בחיים, כי זה היה מספיק חשוב לנו. אולי כמו בכל דבר בחיים, זה מספיק חשוב לך, ואתה מסוגל לרכז את המאמץ.
שחשבתי עליך, כאילו כבן אדם שהיה במתכ"ל, וסיפרת על התכנון של האברסט, וכמה זמן זה לוקח, ואיך אתה צריך לרדת לפרטי פרטים, ולרזולוציות ולמקרים ותגובות, אמרתי, מישהו מהשייטת כנראה, היה לו יותר קשה להגיע לשם, כאילו ברמות התכנון האלה והדקויות.
לטוב ולרע, אתה יודע, אני נגיע לזה אחר כך, יש לי מקום בקנדה, ומגיעים אליי הרבה מתנדבים, ומגיעים אליי הרבה חבר'ה שמתנדבים, גם מהשייטת וגם במתכ"ל. ולפני כמה שנים התחלנו לבנות את בקתה, והבאנו גררנו על האגם איזה גזע עץ ענק, שהיינו צריכים לשלוף אותו החוצה, והחבר'ה מתכליסטים התחילו דיון מאוד ארוך איך לשלוף אותו החוצה, ועד שהם גמרו את הדיון, אז החבר'ה מהשייטת כבר שמו את זה על החוף. אז אני לא יודע, זה נכון, אתה לומד להכיל את הדברים כמו שצריך במתכ"ל, וזה חשוב מאוד. אבל גם אתה מביא את האופי שלך, אני קצת חורני באופי, עד כמה שזה נשמע מוזר, אתה בסופו של דבר, אתה מביא את האופי שלך לכל מקום, אבל אין ספק שהדרך של לבנות את הדברים נכון, ולרדת לפרטים, ולחשוב, ולתכנן, זה דבר שהבאתי איתי מהצבא.
מדהים. אני רוצה שתיקח אותנו, בוא נגיד, לטיפוס לאברסט, עכשיו באיזשהו, אתה יודע, בהיילייטים כאלה, לא יודע, נגיד, מאזור הבייס קמפ, מ-5300, או קצת לפני, קצת אחרי, כי הסיפור הוא פשוט מטורף, כאילו, אני יכול לשמוע אותו 20 פעם, וחשוב לי שהמאזינים ישמעו אותו.
ראשית, טיפסתי על אברסט ב-92, באמת, אני מציין את זה כי זה לפני הרבה זמן, והאברסט היה יותר אברסט, הוא היה כאילו יותר גבוה אז מאשר שהוא היום. לקח לי 40 יום מהבייס קמפ לפסגה, כמו כל הער, ככל שאתה לא יותר גבוה, העסק מסתבך, יותר קשה, יותר מסוכן, יותר על הקצה. סופו של דבר, הכל מתנקז ליום הפסגה. הכל מתנקז ליום הפסגה. גם מבחינת המאמץ, גם מבחינת הסיכון. יום הפסגה זה היום שבו הכל קורה. גם במובן של הצלחה וכישלון, טיפוס הרים עסק נורא פשוט, זה בינארי, נגעת בפסגה ניצחת, לא נגעת, הפסדת, אין דרך להסתכל על זה, ומי שבא ואומר, החשיבות של ההשתתפות, מי שתחרותי לא בא להשתתף, בא לנצח. לא, אין דרך אחרת להסתכל על זה, וככל שאתה מתקרב יותר לפסגה ולא נגעת בה, ככה תסכול גדול יותר. החוכמה באמת לתקופה ארוכה כזאת זה לדעת לנהל את המשאבים שלך. גם פיזיים, אבל קודם כל נפשיים. אתה מגיע למחנה הבסיס, אתה מסתכל על הר, שאתה יודע שהולך לקחת לך חודש או יותר לטפס, ובאמת החוכמה היא לדעת לנהל את משאביך.
אתה גם לא רואה את הפסגה, אתה אומר, רוב הזמן.
אתה גם לא רואה את הפסגה, לא בטוח אם זה עוזר או מקל, אתה יודע שיהיה איפשהו שם, ואתה מתקדם לפי הקצב, הדרך היחידה שיש לך, אתה קצת שופט את עצמך לפי תחושותיך, אבל אתה כל הזמן פוזל על האחרים, לראות, רגע, אני יותר חזק ממנו, אני יותר חזק ממנו, איך זה, אין לך הרי דרך אחרת להסתכל, קצת כמו בגיבוש, איך אני יחסית לאחרים. ואם כן מבנת בך האמונה שאתה מסוגל שזה בכוחותיך או לא, זה גם כן נורא חשוב, כי אם אתה באיזשהו שלב מתחיל להשתלט עליך איזשהו חוסר אמונה ביכולות שלך, זה הולך ומתגבר, אתה כל הזמן חייב לשמור באיזושהי צורה את ה... את האמונה הזאת שאתה יכול. אנחנו גם הניסיון הראשון ללכת לפסגה נכשל, שזה גם הייתה מכה מאוד מאוד רצינית.
באותה פעם?
כן, כן, כן. אנחנו, הניסיון הראשון ללכת לפסגה, תפסה אותנו סופה מאוד רצינית, נהרגו שני מטפסים הודים שטיפסו במקביל אלינו. שלושה חבר'ה מהמשלחת שלי החליטו לפרוש אחרי הסופה הזאת. אז למעשה אתה מוצא את עצמך בחזרה במחנה הבסיס, על פי לוח הזמנים, היית צריך להיות עכשיו בחזרה במחנה הבסיס, אבל עם הפסגה תלויה על החגורה, אבל הפסגה לא על החגורה, וזה היה רגע משבר מאוד מאוד רציני. שמנסים עוד פעם, הולכים הביתה.
לא הייתם ערוכים בכלל לנסות, כאילו, או שזה...
היינו ערוכים, אבל אתה יודע, יש דבר אחד להיות מוכנים, לוגיסטית, דבר שני לעשות את הסוויץ' הזה בראש, אלא יאללה, הולכים עוד פעם, אתה יודע,
איך אתה עושה? איך אתה עושה את הסוויץ' הזה בראש?
הכנה הנפשית היא נורא קשה להסבר, מה בדיוק אתה, מה בדיוק אתה עושה, כל ההכנות האחרות, אני יכול לפרטי פרטים להגיד לך, רצתי ככה, קפצתי ככה, אספתי 20 קילו אורז. הכנה הנפשית היא משהו מסובך, האמונה הפנימית הזאת שאתה יכול. אני חושב ההבנה שזה משהו שרצית כל כך הרבה שנים, ועם הניסיון ידעתי שגם אם עכשיו כל עצב בגוף זועק הביתה, שעם הצעד הראשון שאני אתחיל לעשות במורד העמק, זה יתחיל לגרד לי עוד פעם, מה עשיתי? אני פה, והר קם, והאפשרות הזאת קיימת, ואם אני עכשיו אלך הביתה, אני צריך לחזור בשנה הבאה ולהתחיל את כל העסק מההתחלה, אז אם יש עוד סיכוי, אז אתה בולע את הרוק ומסיע עוד פעם.
כן. ותגיד, אתה מספר הרבה שהטיפוס עצמו הוא סבל, ובגדול הוא סבל טהור.
סבל טהור.
אז מה? 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 למה?
אנחנו ביחידה עשינו איזה מבצע משותף עם השייטת. אני סחטתי את המפרץ המחורבן שלכם, הלא חזור, הלא חזור, הלא חזור, זה גם היה סבל טהור. תשמע, אתה רוצה מספיק משהו, ואתה מוכן לבלוע את הקש הזה. אתה פשוט רוצה מספיק. אני חושב שיש מעט מאוד הישגים בחיים שלא כרוכים בהרבה מאוד קשיים וסבל, גם כן. מה שאולי מייחד את הסבל בטיפוס, שאפילו ברגע הניצחון הגדול שלך, אתה לבד סובל ורוצה שזה כבר ייגמר. הרי גם מי שלא יודע מה, מתאמן במרתון והכל, האימונים הם זוועה, אבל אם ניצחת, ניצחת, רגע ניצחון הוא רגע מאושר. בטיפוס אין רגע כזה. כי גם על הפסגה, החלק הכי מסוכן הוא לפניך, זה ירידה למטה.
כן. רוב התאונות מתרחשות בעצם בדרך למטה.
85% מהתאונות בדרך למטה, כן.
כי מה, כי כולם כבר מרפים מנטלית כזה ו...
עוד פעם, המון דברים יחד, זה הרפאיה מנטלית, וזה אתה במצב פיזי מאוד קשה, וכל חתול יודע שיותר קשה לרדת מהעץ מאשר לטפס על העץ. יש לך שליטה על מזג אוויר שאתה עולה, אם מזג אוויר לא טוב לא תעלה, אבל שאתה רואה את החברת בכל מקרה, גם אם מזג אוויר ידרדר. אז כל הדברים האלה יחד מביאים לזה שבירידה, אפילו אם תחשוב על ירידה במדרגות, אם נפלת יש סיכוי שזה ייגמר פחות טוב, אם נפלת תוך כדי הירידה, מאשר אם נפלת תוך כדי העלייה.
כן.
אז הירידה זה המקום שהדברים הרעים מתרחשים בו. הסבל, מה, אני חושב שזה עניין של הניסיון. אתה יודע שזה הולך להיות כואב וארוך וקשה. אתה בא עם הסוויץ' הזה בראש, ואתה מוריד את הראש, ונלחם על הצעד הקטן הבא. בסופו של דבר הניצחון זה המגיע... למי שנלחם על הצעד הקטן הבא. כן. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כן.
אבל זה גם לא רק הסבל, זה אשכרה, כאילו יש סכנת מוות מרחפת באוויר כל הזמן.
לא לגמרי.
לא לגמרי?
לא לגמרי. הסכנה, בוא נגיד, הפחדים, זה דבר שאתה מתמודד איתם בעיקר לפני שאתה יוצא. אולי קצת כמו טרם קרב, אתה יודע, יותר הפחדים של הלילה לפני שאתה יוצא לדרך, שיש לך ילדים קטנים, העובדה שאתה צריך עכשיו להיפרד מהילד ולצאת, אלו התקופות הקשות נפשית. על ההר אתה יותר ענייני, אם פתאום משהו רע מתחיל להתרחש, אז יכול להיכנס לפחד. אם הדברים עובדים כפי שחשבת, והתנאים נראים בסדר והכל, זה לא שכל הזמן אתה מרגיש שאתה תחת איזשהו איום מוות בלתי פוסק, אני לא יכול להגיד שזה משהו שמלווה אותך כל הזמן. זה שם,
כן.
אבל זה לא כל הזמן מרחף לך מעל הראש.
זה אירוע שהוא סופר מתוכנן, אבל כאילו זה חייב להיות...
לגמרי. אתה יודע, אתה בא בדיוק מתוכנן מתי אתה יוצא מחנה הבסיס, ועולה למחנה הראשון, וחוזר למחנה הבסיס, ונח כך וכך ימים, ועולה עוד פעם, אתה כמובן משחק בתוך איזשהו מנעד של אפשרויות, אבל בגדול העסק מאוד מאוד, מאוד מתוכנן.
אז אני רוצה רק שתיקח אותנו למה שנקרא 60 מטר האחרונים האלה, למצוק הזה ול...
Okay.
כי זה באמת...
יום הפסגה מתחיל בגובה של 8 קילומטר. עולם הטיפוס קורלת לגובה, לרצועת הגובה זו רצועת המוות. הלחץ האטמוספרי ב-8 קילומטר הוא שליש אטמוספירה.
וואו.
וגם אם אתה לא חוטף מחלת גבהים,
אתה סמרטוט, אתה באמת סמרטוט. אז התחלנו באחת בלילה לטפס, טיפסנו לא קשורים, החלטנו שאנחנו מטפסים כל אחד עם עצמו. יום ארוך, ולמעשה בשעה 9:30 בבוקר הגעתי לפסגה הדרומית, הפסגה הדרומית זה מה שהיינו קוראים בשיעורי ניווט, כיפה סמויה. אז יש כיפונת קטנה שאני 60 מטר נמוכה מהפסגה העיקרית של האברסט, וב-9:30 בבוקר הגענו קבוצה ראשונה של 5 מטפסים ונעמדנו עליה. אתה בשלב הזה יותר גבוה מכל ער אחר בעולם, חוץ מזה שעליו אתה מטפס כמובן. הבעיה באברסט, שחוץ מהעובדה שזה עוד 60 מטר וזה הכי גבוה, שבאברסט 60 המטרים האחרונים הם גם באמת 60 המטרים הכי קשים. כשהפעם הראשונה שהילרי וטנסינג שהיו הראשונים שטיפסו על האברסט, ב-53 הם לא היו אמורים להיות ראשונים על הפסגה. 3 מהם קודם היו 2 אחרים שהיו אמורים להיות למעלה, והם נעצרו על הפסגה הדרומית הזאת, 60 מטר מהפסגה, והסתובבו וירדו למטה. אני חושב להסתובב 60 מטר מהפסגה, המספר הזה, אני חושב שנותן מושג יותר מכל דבר אחר על הקושי.
זה באמת אבל ה-60 מטר הכי קשים, גם ברמה הטכנית.
הכי קשים, גם ברמה הטכנית. גם זה מעבר על רכס מאוד מאוד צער, ממש כמו סכין. כל צד אתה רואה את המדרונות ככה צלחים לך איזה 3 קילומטר, ואחרי שיש לך את הרכס הצער הזה, יש 3 שיני קרח גדולות, ואז יש את המכשול האחרון שנקרא מדרגת הילרי, שזה מצוק סלע של 15 מטר בזווית של בערך, אני יודע, 80 מעלות, משהו כזה. טיפסת את מדרגת הילרי הפסגה שלך. כל מי שטיפס את מדרגת הילרי הגיע לפסגה. זה לא אומר שהוא ירד, זה הגיע לפסגה. אני, קודם כל, אני זוכר שנעמדתי על הפסגה הדרומית וראיתי את 60 המטרים האחרונים, נבהלתי. למרות שהגעתי מוכן וראיתי תמונות ודיברתי עם אנשים והכל, עדיין פתאום אתה רואה את זה בעיניים ואתה שם, אתה מחסיר יותר מפעימה. ואני גם זוכר שבער בי פחדתי לעצור. פחדתי שאם אני מאבד את התנופה, אם אני מאבד את האנרציה שלי, זה לא יהיה טוב, ככה הרגשתי. ובגלל זה גם התעקשתי, היה לנו חבל באורך 20 מטר שאנחנו תכננו שמי שמטפס ראשון את מדרגת הילרי יטפס עם החבל ויקשור אותו למעלה, שזה כמובן תמיד יותר קשה להיות ראשון, למרות שבאמת לא הייתי הכי חזק, אני התעקשתי שאני הולך להיות ראשון, פחדתי לעצור, לעמוד חצי שעה ולהסתכל על מישהו אחר עושה את זה, פחדתי שאני לא אצליח לשמור על האנרגיה, פחדתי שאני לא אצליח לשמור על חום הגוף, פחדתי שאני לא אצליח לשמור על האנרגיה הנפשית שלי, העדפתי לזוז. ולקח לי 25 דקות, לקח לי לטפס את 15 מטרים האלה. אני זוכר שהגעתי למעלה, שמתי את החבל שם, קשרתי אותו סביב איזשהו סלע, שהיה המון קרח סביב הסלע, ואני זוכר שעבר לי בראש, שאלתי את זה, זה לא יחליק, לא היה לי כוח לבדוק את זה, אמרתי, אני מקווה שזה יהיה בסדר, זה היה בסדר. וירדתי לברכיים, והרגשתי שאני אלך עוד רגע להקים מרוב מאמץ, ועברה לי ברוב שמחשבה שאני אולי הולך להיות הבן אדם הראשון שטיפס את מדרגת הילרי, והיא לא הגיעה לפסגה, כי הוא הקיא לתוך המסכת חמצן שלו. דברים פסיכיים עוברים לנו בראש בסיטואציות האלה, אבל זה מה שעבר לי בראש באותו רגע. ישבתי שם מעל על מדרגת הילרי, ישבתי עם המצח על השלג, ניסיתי לנשום. אחרי כמה זמן הגיע בטפס השני שטיפס על החבל שקשרתי והוא הופיע והתחלנו ללכת את הקטע האחרון יחד. אבל השלב הזה שמעל מדרגת הילרי זה, אם יש שלב משמח בטיפוס, השלב שאני אוהב אותו, 10-20 מטר מאחרונים לפני הפסגה, שאתה עוד לא שם ואתה יודע שכבר בשלב הזה כבר שום דבר לא יעצור אותך.
כן.
אז אלו כמה דקות כאלה מאוד מסמכות. אתה מגיע לפסגה, אתה מתחיל לחשוב על הירידה.
כן.
אבל המטרים האחרונים לפני הפסגה זה הרגע של התרוממות הנפש.
אתה מאמין, כאילו, אתה אשכרה מאמין שעשית את זה, או שאתה... איך זה בכלל נתפס, הדבר הזה?
זה מצחיק שאתה שם, אתה שם. אבל כשירדתי למטה, 3 ימים אחרי הפסגה, הייתי במחנה הבסיס, והסתכלתי למעלה, ואתה מרגיש... לא יודע אם אתה מאמין או לא, לא יודע, או שאתה מרגיש שזה משהו שעשית בחיים אחרים, או מהר מאוד קרה הנתק הזה. לא יודע, הייתי שם על הפסגה.
אושר, סיפוק, עשיתי את זה.
זה הכל אבל עם איזה אושר וזה סיפוק, ועשיתי את זה, ואני על פסגת האברסט, ואני הבן אדם הכי טובה בעולם כרגע, חוץ מאלה שטסים. אבל באותו זמן גם הירידה לפניך.
וואו.
הירידה לפניך, עוד פעם, אני זוכר את עצמי, יושב על הפסגה, ומהפסגה אתה מסתכל למטה, יש איזשהו קטע של אגמון יבש, משטח של חול, זה מקום שישרנו בו לילה עוד לפני שהגענו למחנה הבסיס, אתה רואה אותו למטה, ואני זוכר שעבר לי בראש כמה כסף הייתי מוכן לשים עכשיו להיות בחזרה שם, זאת אומרת, ברגע שנגעת בפסגה, אתה מוכן לתת הרבה מאוד בשביל להיות בחזרה למטה. אתה לא שם בשביל להיות שם, אתה לא שם בשביל... אתה שם בשביל לגוע ולברוח.
כן.
ואתה צריך... אני חושב ככל שאתה מטפס הרים יותר מנוסה, בדרך כלל אתה נשאר פחות זמן על הפסגה.
היית שם אבל איזה
שעה... שעתי שעה, שזה המון, אתה כמעט מכריח את עצמך לשבת שם. תראה, הגעתי מוקדם, לא הרגשתי בלחץ, לא הייתי במצוקה, למרות ש... היה מינוס 32 מעלות, אבל לא זוכר שהיה לי קר, לא הייתי במצוקה, כן. הייתי על הפסגה, הרגשתי נוח, אתה יושב. חצי שעה ראשונה ישבנו שם לבד, רק שנינו, גם כן כזה... קטע, אני, כמה דברים חדים עברו לי בראש, אני חושב שהמחשבה הכי אולי מעניינת שעבר לי בראש שישבתי למעלה, שאתה יושב שמה, עובר לך בראש המחשבה שעכשיו, מתרחש רגע הניצחון הגדול ביותר שיהיה לי בחיי. אם אנחנו ברי מזל, יש לנו רגע כזה בחיים, כן? כן. זכינו במדליית זהב אולימפית, אני לא יודע, אני אומר, וואו, זה הניצחון הכי גדול שלי בחיים שלי. ובאותו זמן, אתה לא באמת שמח עם זה, או מפנים את זה, אתה יודע שזה הניצחון, אתה איפשהו מכניס אותו לאיזושהי מגירה, ואתה תשמח איתו אחר כך.
כן.
זה לא הרגע לשמוח איתו. אבל המחשבה הזאת עברה, ומחשבה נוספת שעברה, שאני זוכר אותה טוב, זה שעבר לי בראש, תסתכל טוב טוב מסביב, כהנה, אתה לא חוזר יותר. שזו מחשבה שלא עברה לי אף פעם על אף הר אחר. כל הר, גם יש לי ערים שחזרתי וטיפסתי אליהם עוד כמה פעמים.
שהם גם קשים ו...
כן, קשים, חיפשתי מסלול אחר יותר קשה, או אני לא יודע מה, אבל לאברסט היה לי ברור, אני הנה לא... לא חוזר יותר.
יש אנשים שטיפסו כמה פעמים לאברסט?
היום בכלל כבר, היום יש איזה שרפה שלדעתי טיפס 27 או 28 פעמים.
שרפה זה הבחור המקומי, לא משהו?
המקומי, כן.
וואו.
כן.
וואו, זה מטורף.
כן, מטורף לגמרי.
אז אתה אומר, כאילו אין שם איזשהו כזה התרוקנות של בלון, שאתה אומר כאילו, טוב, אתה יודע, ליטרלי, טיפסתי את האברסט, זה כמו שבן אדם יגיד, לא יודע מה, כן, זכיתי בלוטו, הגעתי ל...
לא זכיתי בלוטו, זכיתי בלוטו, כן. זה לא זה. הקשמתי איזה חלום,
כן, שמוד
התאמצתי כן. בשבילו. כן, אני חושב שכל הקשמה של חלום גדול זה רגע בעייתי. אגב, לאו דווקא לבן אדם פרטי, גם לארגון. התאמצו, 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 השיגו משהו.
כן.
עכשיו לך תאסוף את האנרגיות מחדש, את המוטיבציה מחדש, ותקווה מטרה חדשה שמדליקה אותך מספיק. זאת אומרת, הקשמת חלום בהחלט... רגע בעייתי, למצוא בעצמנו את המטרה מחדש, ואת הפוקוס מחדש, ואת האנרגיות מחדש, אנחנו כבר יודעים את המחיר. ולא רק שאת המחיר אנחנו יודעים, גם אין לנו את הפנטזיה שהגשמת החלום הזה הולכת להפוך את חיינו, ועכשיו נהיה אנשים שלמים ומאושרים.
זה ממש חשוב, שאנחנו כאילו כל הזמן רודפים אחרי מטרות ומטרות ומטרות, והן לא ממלאות אותנו.
ממש לא.
כן, זה בודהיזם כזה.
אנחנו אותם אנשים, ואולי אפילו אנחנו נגלה שאלה שמגשימים ומשלרסים הכי הרבה בחיים שלהם, זה אותם אלה שכל הזמן מרגישים שחסר בהם משהו, אחרת אם אתה מבסוט מעצמך, אתה יושב ולא עושה כלום.
כן.
אז כן, הירידה, הטיפוס על האברסט מהבחינה הזאת, הייתי צריך לאסוף את עצמי מחדש. האברסט מהבחינה הזאת זה קצת כמו עסק של ספורטאי, אתה יודע, אם אתה בר מזל, אתה לוקח חליפות או זוכה, לא יודע, במשהו גדול שאתה באמצע שנות ה-20 או מקסימום אמצע שנות ה-30 שלך, ועכשיו רוב חייך לפניך. בעיסוקים אחרים לרוב אתה מגיע לשיא בגילאים יותר מאוחרים. אז מהבחינה הזאת עיסוקים שהם הרבה פיזיים, אם אנחנו ברי מזל להגיע לשיא, אנחנו מגיעים לגיל צעיר, והחוכמה היא באמת להמשיך, איך אנחנו ממשיכים להשאיר את הדברים האלה במרכז החיים שלנו, למצוא דברים אחרים במרכז חיינו שימלאו אותנו. זה לא פשוט.
זה לא פשוט. אז איך אתה עושה את זה משם? איך אתה ירדת מהאר? אתה מוכר? אתה הופך להיות כאילו מוכר בשלב הזה בישראל? וזה בטח...
בישראל כן, אנחנו ברכה קטנה, כן. שלולית קטנה. בישראל כן, מוכר. יחסית, לא הפכתי להיות אלי יוחנה, אבל...
הסלם של אז, כן.
כן, אבל הייתי, הכירו אותי, לא הסתערו עליי ברחוב, אבל הכירו אותי, כתבו בידיעות אחרונות, שבעה ימים, וסרטים לטלוויזיה, אז כן. פרגנו לי נורא, לא יכול, באמת, מבחינה זאת היה מאוד נורא, פרגנו לי, היה יופי. אבל זה אתה עם עצמך שוב, אתה לא בתוך ארגון, ושאוקיי, איך אנחנו עכשיו, לא יודע מה, מארגנים קבוצה חדשה לזכות עוד פעם באליפות, כן. וזה אתה לבד, אתה אולי נעזר בכמה קרובים אליך, אבל אתה עם עצמך, צריך לשאול את עצמך, מה מפה, מה חשוב לי, מה פחות חשוב לי, אברסט אני חושב שינה כמה דברים, קודם כל, אני חושב שאברסט איפשהו ריפה חלק מהתחרותיות, שבי לפחות במובן שהרגשתי ש... שמתי את הרגל של... התבטתי את מקומי בהיסטוריה הקטנה של טיפוס הרים בארץ, את זה לא יקחו ממני.
כן, הישראלי הראשון.
לנצח אני אשאר הישראלי הראשון, לא הכי צעיר, לא הכי זקן, לא הכי... לא האישה הראשונה, אני הישראלי הראשון בפסגת העבר, זה לא יקחו ממני. אז איפשהו ריפה את, את התחרותיות הזו. התחלתי לחפש דברים אחרים בערים, והתחלתי, אני תמיד גם נורא אהבתי את האזורים הנדחים שבעולם, בעיקר האזורים הקרים שלו, והתחלתי בסדרת מסעות לאזורים האלה, גם צפונה לאזורים הארקטיים, גם לאנטרקטיקה. שילבתי את הערים תמיד בנסיעות האלה, אבל התחלתי בשלב הזה, מבחינה הזאת, אני חושב שבשלב ההוא עוד... היה לי די פשוט להתמודד עם הקשמה של החלום של האברסט, כי היו לי חלומות ברורים אחרים של... היו די קרובים, כמו, לא יודע מה, להפליג בסירת מפרס לאנטרקטיקה ולטפס שם או לעשות מסעות עם מזחלות כלבים עם אסקימוסים. נורא רציתי לעשות את הדברים האלה והאברסט עזר ופתח לי את הדלת לעשות אותם. מבחינתי המשבר הגיע בשלב יותר מאוחר. איפשהו, לא יודע מה, בזמן שמשברים מגיעים, אמצע שנות ה-40, אני יודע, משבר גיל העמידה, איך שנקרא לזה, את ה... גם פתאום אתה אומר לעצמך, וואלה, אני כמעט בן 50. זה, אתה לא מאמין, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לגילאים האלה, אתה אומר, מה באמת? זה אני?
נכון, בראש אתה כאילו עדיין חושב שאתה בן איזה 20 ומשהו כזה, אתה יודע.
אנחנו, יש לי אמא בת 97 והיא אומרת, לא יכול להיות. אז אנחנו, אני חושב, אנחנו תמיד מרגישים בתוכנו שאנחנו יותר צעירים מאשר שאנחנו באמת. אבל אמצע שנות ה-40 שלי התחלתי להרגיש שאני more of the same, אוקיי, עוד נסיעה ועוד משלחת ועוד טיפוס ועוד נסיעה לכותב, אני נהנה מזה, אבל זה כבר הרגשתי שזה כבר מפסיק, הפסיק למלא אותי כפי שמילא אותי קודם, אני חושב שאולי זה גם היו לי כבר 3 ילדים בשלב הזה, אני חושב שלא הייתי מוכן לקבל את אותה רמת סיכון על עצמי כפו זה, אולי גם לא את אותה רמת כאב וסבל שהייתי מוכן לסבול קודם. התחלתי להרגיש כמעט לא רלוונטי.
וואלה. מה, עבור עצמך או בעולם הטיפוס?
עבור עצמי, עולם הטיפוס לא כל כך קיים בארץ, ועבור עצמי.
כן.
עבור עצמי, ואתה יודע מה, אפילו עבור ילדיי. אני מתפרנס מהרצאות, אני עומד ומספר לאנשים, טיפסתי על זה וטיפסתי על זה, ואני אומר את כל התמונות האלה, כזה שימשון. ואתה שואל את עצמי, מה אתה עושה היום? אנשים שואלים אותי, אתה מטפס וזה, מה אני באמת עושה היום? וגם כלפי ילדיה התחלתי לשאול, רגע, אוקיי, אבא עשה את זה ועשה את זה, ומה הוא עושה היום? אולי אפילו עוד יותר מזה עמוק ביני לבין עצמי, אני, תראה, טיפוס הרים זה לא עניין של יזמות, אתה לא בתוך מסגרת שמארגן לך. כל ההר אתה אומר, אני הולך לטפס על ההר הזה, ואיך אני מארגן את זה, ועם מי, והכסף, ואיפה אני עושה, ואני... לא ידעתי לאיפה אני מנקז את האנרגיות שלי לעשות את זה, ואתה אפילו לא בטוח אם יש משהו, סוג של חיים שניים שמספיק ידליק אותך,
כן.
כדי עוד פעם לרכז את כל המאמצים האלה, ושם אני חושב היה המשבר שלי, ככה אמצע סוף שנות ה-40, היו לי כמה שנים שלא ידעתי, המשכתי לטייל, המשכתי לטפס, אבל כזה באמת הרגשתי שאני הפסקתי לכתוב, לפני זה כתבתי אמון, כי הרגשתי שזה אני רק, מה שמשתנה זה השמות של הערים והגבעים של המחנות, והתחלתי לחפש משהו, אם אני יכול למצוא משהו אחר.
רגע, אני רוצה לפני שאתה מגיע לחיפוש של המשהו אחר, נשמע לי מהדברים שלך שאתה כאילו לא מסוגל לחיות בלי הפשן הבוער הזה. כאילו, ואני מרגיש שגם אני או הרבה אנשים, אתה יכולים לחיות את החיים הבנאליים, הפשוטים, ואתה כאילו חייב ללכת לקצוות ושכל פעם משהו כאילו ידליק אותך.
לא לא יודע, יש לך פה בת יד קרח בחצר. אני לא הייתי מעז להיכנס לזה. כל אחד ממה שמדליק אותו, ועד שנשמע מוזר או לא, לך זה נראה הגיוני
להיכנס לבת יד קרח. כן, אבל אני תובל...
השכנים שלך לא עושים את זה, לא סתם.
לא, אני תובל פעם ביום, זה דרך חיים, אבל זה לא... אני לא לוקח את עצמי חצי שנה בשנה ומטפס על הרים.
מה, אני רואה את עצמי בר מזל מהבחינה הזאת. כן, זאת אומרת, אני אף פעם לא ניסיתי להילחם בזה. אני ראיתי בעצמי בר מזל שיש מצאתי משהו שמספיק מדליק אותי ואני נהנה ממנו. ואני גם למדתי שגם אם הערים הם סבל, שלושה חודשים או חצי שנה שאני מתכנן את המשלחת ומתכונן והכל, זה כיף גדול.
כן.
עם הדרך, כן, זה משהו שמדליק אותך וזה, אז אני צריך את זה.
אתה יכול לתת...
אני צריך את זה, אני לא יכול
מזה. אתה יכול לתת עכשיו איזשהו טיפ או איזשהו משהו למישהו שמחפש את הפשן הזה, שהוא מרגיש שהוא נמצא בתוך איזושהי פינה מאוד בינונית והחיים כאלה פרווה. איך אני מגרד את הקצה? איך אני פותח דלת?
זו החלטה הפנימית. לפעמים אומרים לי, אתה בר מזל לי, ידעת מה אתה רוצה. אני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו כאלה חלומות. השאלה אם אתה מאמין שהחלומות האלה הם אפשריים, או שאתה איפשהו ככה מותיר אותם בדרך. רק לנסות. רק לנסות. אני לא יודע, הפטנט, לא יודע, הפטנט זה ביומנו האחרון להסתכל אחורה ונגיד, לא יודע, מה שאומרים שבניסים, אנחנו מצטערים רק על מה שלא ניסינו, אנחנו לא מצטערים על מה שכן ניסינו. לנסות, יש לך משהו שמדליק אותך רק לנסות. אין, נורא קל לדחות החלטות כל הזמן, כי באמת ההגשמה של המשימות הגדולות שלנו בחיים, תמיד יש לנו נטייה לדחות אותם לאיזושהי מציאות שאנחנו מקווים שתשתנה לטובתנו. אני חושב שההחלטה שלנו היא מה שמשנה את המציאות. מי שיושב וממתין שהמציאות תשתנה בשבילו, יכול להמתין הרבה זמן. אז החלטה לנסות, החלטה בוא לנסות, בוא ניתן לזה ניסיון עמדי לנסות, אין...
אף פעם אין זמן מתאים, כאילו, תמיד.
אין זמן מתאים, בדיוק, אין זמן מתאים, זה אף פעם לא מתאים. ואולי יש לנו נציע לחשוב שדחיינות זה לא החלטה, אבל להמשיך עם האנרציה זו גם החלטה.
וואו, החלטה קבועה.
כן, אתה יודע, פתאום עברו 10 שנים ועוד לא החלטתי. אני נמצא במקום שלי ולא יודע, עשיתי תואר ראשון ותואר שני ואני כבר דוקטור, אבל לא באמת החלטתי אם אני רוצה או אני לא רוצה. יש את המשפט המפורסם, החיים הם גשר צער והעיקר זה לא לפחד כלל.
כן.
אני לא חושב שזה נכון, לפחד כולנו מפחדים. חוכמה היא להתגבר על הדבר הזה ועם הפחדים ועם הכל ויאללה. בוא ניתן לעצמנו את הסיכוי וננסה, כי אנחנו רק נצטער אם לא ננסה. אני לא חושב שמישהו יצטער אם הוא כן ינסה.
כן, אני חושב שגם, אני רואה את זה אגב בקרח, שאתה יודע, בסוף מה אחראי על הפחד במוח שלנו, זה המגדלה, כאילו החלק הקדמוני הזה, שמזהיר אותנו מפני לטפס על הר גבוה או לטבול בקרח. אבל אם אתה מתחיל מדברים קטנים, מניסיונות קטנים, מהצלחות קטנות, זה לאט לאט מגדל אותך.
כן, זה ברור, אתה, כן, תקום בבוקר ותחליט שאתה עושה איזה משהו שהוא גדול עליך, זה ישבור אותך, ישבור את רוחך, אין ספק שהצלחות נותנות המון כוח, אבל בשביל להצליח צריך להתחיל במשהו קטן, קדימה, משהו קטן. לא ברור מה עוצר אנשים, גם ברמה של אנשים, אני חולם ללכת לעשות טרק בנפאל. אתה בן 40, קח 8.5 חופש, לך תעשה טרק בנפאל, זה לא משהו תלוש. יש לנו מעצורים, יש לנו פחדים, גם לי, כן? חוכמה היא גם, כן, להתגבר, לשים את הפחדים איכשהו בצד, ולפעול, להשתמש בפחדים לפעול.
וואו, מטורף. אז נחזור רגע למשבר שלך, גיל 40, 40 פלוס.
יש לך כל מיני אופציות, אתה יודע, אתה יכול לקנות מכונית ספורט עם גב נפתח, אתה יכול להחליף אישה, אתה יכול, אנשים עושים כל מיני דברים בשלבים האלה. יש אנשים שמחליטים לצאת מהמשרד ולהתחיל לטפס על הרים, אבל אני כבר עשיתי את זה קודם.
אולי תיכנס למשרד, היית
תיכנס למשרד, יותר בעייתי. לקח לי כמה שנים, חשבתי, אתה קודם כל מנסה לפתוח ואומר, אוקיי, מה כל האפשרויות, כאילו, ולאט לאט לא מצאתי שאני עוד פעם חוזר לכיוון של הערים והאזורי הפרה, אבל לאו דווקא מהכיוון של הטיפוס. בסופו של דבר, אחרי הרבה 6-7 שנים, התחלתי לחפש איזה שטח אדמה נידח בערים, ולפני, מתי? ב-2010-2011 רכשתי שטח אדמה קטן בשבט אינדיאני בצפון קנדה בערים.
וואו. רגע, למה רצית לך שטח נידח בערים? איזה בקשה מוזרה.
אני הרגשתי, קודם כל עוד כילד יש לי זיכרונות שאני יושב בשיעורים משועמם ומצייר ציורים של איזה בקתה על איזה אגם בערים.
וואלה.
לא יודע מה, גלגול הקודם, אני לא יודע מאיפה. ותמיד עם כל העניין של הטיפוס, שאתה נוסע ומטייל ומטפס, ואתה פה פוגש איזה השרפות שחיים בערים כאן, ואני זוכר שטיילתי בערים בניו זילנד, ופגשתי שם איזה חוואי שסיפר לי, הוא היה איש בן 70, הוא סיפר לי שהוא הגיע אחרי מלחמת העולם השנייה כחייל מאנגליה, ומאז הוא לא עזב, הוא אומר לי, תראה איזה יופי פה מסביב. ותמיד היה לי גם קנאה אליהם, כי אני תמיד נרגשתי כמו איזשהו אינסטנט אקספלורר. אתה יודע, אחד כזה שקם בבוקר, נוסע לנדבג, טס להימלאיה, מטפס על הר, חוזר הביתה. תייר.
כן.
גם אם אתה מטפס על הר, או הולך לקוטב הצפוני, אני עדיין תייר. אני לא באמת מכה שם שורש. ואני מרגיש תמיד הרגשתי מחובר להרים, רציתי לחיות בערים. ורציתי לחיות, תמיד גם את הפנטזיה הזאת, שבאמת לחיות במקום שהוא מבודד לחלוטין ופראי לחלוטין. החלטתי ללכת על זה. גם ניסו לשכנע אותי, לא.
כן.
יקר, רחוק, תלצה לשם פעמיים, לא תלך, כן תלך.
מה, התייעצת כאילו עם אנשים?
סתם, דיברתי עם חברים שלי. לשמחתי, אשתי מכירה אותי ומכירה את עצמה, והיא תמכה בזה יפה. ילדיי כמובן שהתלהבו, מה אכפת להם, מה בהקנה, איזה חור בערים, אז יהיה חור בערים שאי אפשר לנסוע עליו. אבל החברים הרציונליים שלי, כן, כזה הסתכלו עליי, מעין עקומה, בשביל מה? אתה רוצה, תזכיר את זה לשבועיים, תזכיר את זה לחודש, תיסע בשנה הבאה למקום אחר, מה אתה צריך? וכל מיני התלבטויות, גם כמה רחוק ללכת, רגע, ללכת למקום הכי רחוק. כזה שאפילו אי אפשר לנהוג אליו, צריך לטוס אליו עם מטוס ים, כמו זה, זהו. אתה חושב על זה ואז אתה מבין, זה כל כך רחוק, זה בקצה השני של העולם, אם זה לא ככה יהיה בול לחלום שלך, אתה לא תשקיע את המאמץ באמת לעזור לשם עוד פעם ועוד פעם. והחלטתי ללכת על זה, ואני חייב להודות שבשנה, בקיץ הראשון שנסעתי לשם, נסעתי עם חששות שאחרי שבועיים שלוש אני אתפוס את הראש ואגיד, וואו, סידרתי לעצמי בית כלא פה יפה, אבל בית כלא. כמו גם יחקר למשל, זה סוג של,
כן.
של בית כלא. אבל הצלחתי, זאת אומרת, באמת העיר אותי לגמרי, וכל העניין של להתמקם שם, וללמוד לחיות שם, ולהיות בין להקות שורש בערים, וללכת ליער, ולהוריד עוצים, ולבנות בקתות.
עכשיו רציני, אין שם כלום. לא היה כלום, כלומר אין כביש למקום.
שום דבר, אין כביש, אין דרך, אין שביל הליכה, אין כלום.
הכל בא במטוס שנוחת על המים.
מה שמגיע בא במטוס שנוחת על המים, אפשר ללכת. היחידים שהלכו פנימה והחוצה, זה הבן האמצעי שלי שהוא ממתקל ויחד עם מישהו מהשייטת. הם הלכו יומיים החוצה, כיללו, חבל על הזמן, אבל אין שביל, זה בר בשטח. אז הכל מגיע עם מטוס, חוץ ממה שאנחנו מביאים מהיער. זאת אומרת, העץ לבנייה, אנחנו קמים בבוקר עם שיר בלב, מסור שרשרת, ומביאים עצים ובונים בקתות. כל היתר מגיע עם המטוסים האלה.
בהתחלה רצית כאילו נטו לגור שם, ולאט לאט זה התפתח לעסק, או ש...
שחיפשתי, לא חיפשתי על עסק, חיפשתי מקום לגור. האילוצים הביאו אותי לעסק, לא אילוצים כספיים, אלא כיוון שהמקום הוא למעשה לא בבעלותי, אלא הוא חכור. זאת חכירה מהאינדיאנים ומהמדינה. ואחד מתנאי החכירה זה שיהיה לך עסק, סליחה, שפתוח לקהל. ובצורה מוזרה זה יצא לי נורא מתאים.
כן.
זה נותן לך סיבה לבנות עוד בקטה. אני, מה שאני הכי אוהב לעשות שם זה לבנות בקטות ולפתוח שבילים. אז כאילו נתן לי סיבות לעשות את זה, עוד בקטה ועוד שביל ועוד לפתח את המקום, אז זה יסתדר. זה גם צעצוע די יקר למשפחה בקצה השני של העולם, אם אתה לא גם באיזושהי שולה, באיזושהי צורה מייצר מזה גם פרנסה. זה יסתדר, יסתדר נכון. גם מבחינת המשפחה, בעיניי הבחור שלי החליט שהוא שותף איתי בעסק הזה, אז הוא כל הקיץ מבלה איתי שם, אשתי בפנסיה כבר שנתיים, כל הקיץ איתי שם, הילדים האחרים גם כן מגיעים לחודש, חודש וחצי בקיץ, אז איכשהו העסק הזה יסתדר. אתה יודע, ומי שתחרותי, תחרותי, אז אני פתחתי שם עסק, אמרתי עצמי, יאללה, שיהיה עסק, כן. עסק מוצלח, וכן, זה הולך יופי.
וואו, איזה כיף. כן. ומה למשל זה נותן לך שטיפוס על הרים לא נתן לך?
אני חושב ללמוד להסתכל על דברים קטנים, וליהנות מהדברים הקטנים, כשאתה, הנטייה שלנו נורא לחשוב, באמת, איך אתה מסוגל להמשיך לחיות את חייך, וליהנות מהם אחרי שהתרגשת ממשהו כמו טיפוס על האברסט.
כן.
והחוכמה היא, אני חושב, באמת ללמוד, ליהנות מדברים אחרים. אז אתה פתאום מוצא את עצמך שאתה נהנה להגיע בתחילת הקיץ, ולראות איך השלג לאט לאט נעלם, ואיך הפרחים מתחילים לצאת, ואיך הם מובלים, ופתאום יוצאות פטריות. זה בנאלי, אבל זה ככה. איך אני, ולהרגיש שזה שלי, ואני כאן, ואני חלק מהמקום הזה, ופתאום המקומיים, הם לא קרים לידינו, אבל כן, מאיפה שטסים אלינו, 50 קילומטר מאיתנו, יש שם גם אינדיאנים וכל מיני אחרים שחיים שם, בהתחלה הם הסתכלו עלינו בכזאת עין מוזרה, כן, ישראלים שבאים שם, פתאום הם מתקשרים אליי ושואלים אותי, תגיד, הדובים כבר יצאו מהמאורות שלהם בחורף? פתאום אני הפכתי להיות הבר סמכה אם הדובים יצאו מהמאורות בשלג או לא, אתה יודע, זה כמו שלא יודע, איזה פיני שמגיע לנגב ופתאום הבדואים שואלים אותו שאלות על המדבר.
כן.
אז ככה אני קצת מרגיש שם.
יאללה. אז עכשיו אתה חי שם חלק מהשנה בעצם, אני מבין.
אני חי שם כמעט 5 חודשים בשנה.
וואו. ובשאר הזמן אתה פה בחוף כרמל?
אני פה במושב גבעת נילי, אני נוסע המון ומטייל המון מכאן, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. אני קצת מושך יותר לכיוון של כאן, פחות את החצי-חצי בין קנדה לבין כאן. שרוב הזמן בקנדה אני שם, במקום הזה שלי.
וואו, תשמע, זה מטורף. טוב, נראה לי שאנחנו כזה לקראת סגירה. אם מישהו רוצה לתפוס אותך או להגיע למקום שלך, איך אפשר למצוא אותך?
שיכנסו לאתר שלי, דורון הראל, עם אלף, אלף, ריש, אלף, למד, אפשר למצוא אותי בקלות, ואפשר למצוא איך מגיעים לאתר של המקום. המקום נקרא, אגב, נק טסלי.
נק טסלי.
שזה רוח מערבית, בדיאלקט האינדיאני המקומי. אגב, יש לנו איזה תוכנית בפני עצמה, האינדיאנים, והיחסים שלנו איתם, לא תמיד פשוט, אבל דרך האתר בקלות אפשר למצוא אותי.
מדהים. יופי, איזה כיף, אני ממש ממש רוצה להודות לך, זה היה סופר מעניין.
בשמחה גדולה.
וזהו, אני מקווה שהמאזינים שלנו קיבלו ערך והשראה, ואני בטוח.
בשמחה, ועל הצעירים שמשתחררים, אנחנו מחפשים מתנדבים שיבואו בקיץ.
אה, מעולה.
אז קדימה.
יאללה, נהדר. כן. תודה רבה.
בכיף.